שלום לכל המאזינים. את שלושת השיעורים הראשונים בסדרה שלנו ייחדנו לאיסורי עבודה זרה, ובשיעור הזה אנחנו חותמים את השלישייה הבאה, שלישייה של שיעורים. עסקנו בשני השיעורים הקודמים באיסור הקפת הראש, איסור השחטת הזקן, והיום נעבור לאיסור שלישי שנזכר יחד איתם ברמב״ם ובשולחן ערוך, והוא האיסור ליצור כתובת קעקע. עולם שלנו, אבל לא רק בעולם שלנו, מאז ומקדם קעקועים היו מקובלים מאוד בכל מיני חברות. גם היום כאן בארץ הקודש יש הרבה מאוד אנשים מקועקעים, זה מקובל בין ידוענים למיניהם, שחקנים, שחקני ספורט וכדומה, אבל מקובל מאוד גם בציבור כתובת קעקע, אלא שלצערנו הדבר הזה הוא עד כדי כך מקובל, שכן על פי התורה מדובר על איסור דאורייטה לייצר כתובת קעקע בגוף, ובאיסור הזה אני מבקש שנדון היום. כאמור, אנחנו חותמים בזה את השלישייה הבאה, איסור הקפת הראש, השחטת הזקן וקעקוע, והשלישייה הזאת קשורה במידה רבה לאיסורי עבודה זרה. כפי שכבר ראינו בשני השיעורים הקודמים, הרמב״ם חושב שאיסור הקפת הראש, איסור השחטת הזקן, קשור להרחקה מעבודה זרה, ועל הדרך הזו בדיוק גם איסור כתובת קעקע לדעת הרמב״ם קשור לענייני עבודה זרה. וכך הוא כותב בפרק י"ב מהלכות עבודת כוכבים, כתובת קעקע האמורה בתורה הוא שיסרוט על בשרו וימלא מקום הסריטה כחול או דיו או שאר צבעונים הרושמים, וזה היה מנהג העקום, שרושמים עצמם לעבודת כוכבים, כלומר שהוא עבד מכור לה ומורשם לעבודתה. כך היה מנהגי הגויים לעשות סימן בגוף האדם שאומר אני עבד לעקום, ועל כן התורה אסרה לקעקע קעקועים על הגוף. חשוב לציין שטעמי ההרחקה מעבודה זרה מהווים אבן יסוד בכל נושא טעמי המצוות אצל הרמב״ם, ובחלק ג' ממורה הנבוכים הרמב״ם אומר, ואחזור אתה לענייני ואומר, כי הרבה מן המצוות לא נתבאר לעניינן ולא ידעתי טעמיהן, אלא כאשר עמדתי על שטות הצבא, הצבא היינו קט עובדי כוכבים שהייתה מאוד מקובלת בעולם העתיק, ואומר הרמב״ם שכאשר הגיעו אליי ספריהם, כאשר עמדתי על שטות הצבא והשקופותיהם ומעשיהם ועבודתיהם, אז אומר הרמב״ם הבנתי את טעמי המצוות, ומסיים במשפט מדהים וכותב, כי כל תורתנו, עיקרה וצירה אשר תיסוב עליו, הוא מחיית אותן ההשקפות מן המחשבות ואותן העקבות מן המציאות. לא יאמן, צריך להיות רמב״ם כדי לקבוע מהו הציר שעליו סובב את כל התורה, אם כן, אומר הרמב״ם, הציר שעליו סובבת כל התורה הוא ההרחקה מעבודה זרה. ועל הדרך הזאת הרמב״ם המון המון מצוות מייחס לעניין הזה של הרחקה מעבודה זרה, כמו למשל איסורי כלאיים, שעטנז, בשר בחלב, המון המון איסורים ומצוות שבתורה הרמב״ם קושר לעניין הזה של הרחקה מעבודה זרה. ובעלי טעמי המצוות הראשונים, הרמב״ם, בעל ספר החינוך, הרבה פעמים תמהו על הרמב״ם. ואמרו, כן, אולי יש טעמים למצוות, אבל לא צריך למצוא את אותו הטעם לכל המצוות. יש עוד כל מיני טעמים למצוות חוץ מן העניין הזה של הרחקה מעבודה זרה, וזו כאמור מחלוקת גדולה לגבי העניין הזה של טעמי המצוות. מדוע אני מזכיר את הדברים כאן? משום שאף על פי שאצל הרמב״ם העניין הזה של הרחקה מעבודה זרה הוא כאמור יסוד מאוד מרכזי, הציר שעליו סובב כל הנושא של טעמי המצוות, הרי שבשלישייה הזאת שעליה דיברנו בשני השיעורים הקודמים ואנחנו מדברים היום, נראה שהמימד הזה של הרחקה מעבודה זרה הוא עוד יותר משמעותי. ואת זאת אנחנו למדים מן העובדה שהרמב״ם את האיסורים האלה של הקפת הראש, השחטת הזקן, וגם את האיסור של כתובת קעקע, את האיסורים האלה מביא הרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים. פרק י"ב, הפרק האחרון מהלכות עבודת כוכבים, מוקדש כולו לאיסורים האלה, לאמור האיסורים האלה קשורים במהותם באופן יותר עמוק ויותר יסודי לעניין הזה של הרחקה מעבודה זרה. אז אם כן, השולחן ערוך לא לגמרי הולך אחרי הרמב״ם, השולחן ערוך שונה בנפרד את הלכות עבודה זרה, ורק לאחר מכן, אחרי הלכות ריבית ביורדיה, הוא שונה את ההלכות האלה של הקפת הראש והשחטת הזקן וקעקוע, אבל כאמור הרמב״ם מצא קשר מאוד מאוד הדוק בין העניינים האלה. ורק כדי להשלים את הנושא הזה של טעמי המצוות לדעת הרמב״ם, הרמב״ם כאן לא רק אמר שקעקוע הוא מנהג עובדי עבודה זרה, אלא הרמב״ם הוסיף וכתב ואמר שהדבר הזה גם מבטא משהו מאוד רציני אצל עובדי עבודה זרה, מבטא את העבדות, מבטא את השיעבוד. נראה שדווקא כאן הרמב״ם הלך או שאב את הרעיון הזה מעניין שמצוי כבר במדרש חז"ל. ומדרש חז"ל בהקשר מאוד מעניין. אחד המלכים שלא הלכו בדרך השם מבית יהודה, מממלכת יהודה, היה המלך יהויקים. ובספר דברי הימים ב' פרק למדוו, כאשר מסתיימים דברי יהויקים, אומר הכתוב, ויתר דברי יהויקים ותועבותיו אשר עשה והנמצא עליו, הינם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה, וימלוך יהויקין בנו תחתיו. ביטוי מדהים, תועבותיו אשר עשה והנמצא עליו. וחז"ל שאלו את עצמם, מה פשר הביטוי הזה, הנמצא עליו? זה נשמע משהו ממש פיזי, שנמצא על המלך יהויקין. ועל כך נאמר במדרש תנחומה, וזה מצוטט גם ברשי שם בדברי הימים, אומר המדרש, מה נמצא עליו שמשך לו אורלה? ויש אומר שכתב כתובת קעקה בבשרו. מדהים. שני פירושים במדרש, מהו הנמצא עליו? הפירוש האחד, שיהויקים היה מושך באורלתו, שאצל חז"ל זו אחת העבירות החמורות, מי שמנסה לעוד ברית קודש, או לחילופין דעה שנייה שאומרת שכתב כתובת קעקה על בשרו. דומני שחז"ל במדרש הזה מבקשים לומר שיש קשר בין המצווה לבין האיסור. עובדי כוכבים היו מקעקעים סימני ואמירות ושמות עבודה זרה על בשרם. ועל כן התורה אסרה את כתובת הקעקע באופן גורף. אלא שהתורה נתנה לנו חותם ברית קודש. התורה נתנה לעם ישראל אות הברית המרכזי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא האות הזה של ברית המילה. ולכן לגבי יהויקים חז"ל מעמידים את המצווה לעומת האיסור, את מצוות ברית המילה שהיא חותם בגוף, חותם בבשר, אל מול האיסור החמור הזה של כתובת קעקע בבשר, וזה הנמצא עליו. אם כן, עובדי כוכבים היו מסמנים עצמם בכתובת קעקע, ואת זה התורה אסרה בלב, ואילו עם ישראל מסמן את עצמו באות ברית המילה. המרכזיות של ההרחקה מעבודה זרה באיסור כתובת קעקע עומדת במוקד מחלוקת תנאים מאוד מרכזית בעניין הזה. ההלכות של כתובת קעקע נידונות אף הן במסכת מכות, כמו ההלכות שלמדנו בשיעורים הקודמים, הקפת הראש, השחטת הזקן, אלא שכאן יש ממש סוגיה קצרצרה בדף כף א' במסכת מכות, וזה כל מה שאנחנו מוצאים לגבי כתובת קעקע. על כל פנים במשנה שם מצאנו מחלוקת תנאים כדלהלן. אומרת המשנה, הכותב כתובת קעקע אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע בידו ובכחול ובכל דבר שהוא רושם. רבי שמעון בן יהודה, משום רבי שמעון אומר, אינו חייב עד שיכתוב שם את השם, שנאמר וכתוב את קעקע לא תתנו בכם, אני השם. אם כן, לדעת הנקמה במשנה אסור לקעקע את הגוף בכל קעקוע שהוא בפשטות. לעומת זאת, בשם רבי שמעון אומרת המשנה, יש איסור אך ורק בקעקוע השם. על איזה שם מדובר? ניתן אולי היה להבין שמדובר כאן על שם קודש, אני השם, כמו שמצאנו בתוספתא וסוגיה במסכת שבת לגבי שם השם, שאדם חקק שם השם על בשרו או שם השם על כלי, אבל לא. אומרת הגמרא, מדובר כאן על שם עבודה זרה. רבי שמעון, שדורש טעם הדקרה, מתאים לכל מה שראינו עד עכשיו ואומר, כל האיסור בכתובת קעקע הוא אך ורק האיסור הזה של עובדי עבודה זרה שהיו מקעקעים שם עבודה זרה על בשרה. וזה ורק זה מה שנעשה. לעומת זאת, הנקמה מרחיב יותר את הדברים ואומר, האיסור אולי באמת יסודו בהרחקה מעבודה זרה, אבל בפועל הוא כולל כל קעקוע על הגוף. וכך מסביר את זה הריטב"א שם, מסביר את דעת הנקמה וכותב, ותמה דתנקמה, דאף על גב דקותים לא רגילי אלא בשם עבודה זרה, הפריז גוף במידה ואסר כל רשימה. כלומר, באמת עיקר האיסור הוא, כמו שאומר רבי שמעון, עיקר האיסור הוא לכתוב שם עבודה זרה ולקעקע אותו על הבשר, אלא שהתורה לא הסתפקה בזה. התורה הפריז הכתוב במידה, ביטוי מדהים אומר הריטב"א, הפריז הכתוב במידה ואוסר כל רשימה. ומעניין לשים לב שבאמת הטעם הדקרה לא בהכרח קובע את היקף האיסור. אני מזכיר למשל את מה שראינו כאשר דיברנו על הקפת הראש. הרמב״ם אומר שאיסור הקפת הראש הוא כדי שלא להידמות לקומרי עבודה זרה, אלא שאומר הרמב״ם האיסור הוא דווקא בתער. ולכאורה יש להקשות. אם באמת כל האיסור שאדם לא ייראה כמו קומר עבודה זרה, אז אסור לגלח, אסור להקיף פעת הראש בכל דבר, כמו שטוען הראש, כמו שלמדנו אז. לא, הרמב״ם באמת הבין שהטעם קשור להרחקה מעבודה זרה, אבל פרטי האיסור לא בהכרח תלויים בזה. ולכן הטעם הוא כדי לא להידמות לעובדי עבודה זרה, אבל בפועל האיסור הוא דווקא על הקפה בטהר. אותו דבר קורה גם כאן. כלומר, עיקר הטעם הוא באמת כדי שלא להידמות לעובדי עבודה זרה, שחוקקים שם עבודה זרה על בשרם בקעקוע. נכון, זה הטעם. אבל בפועל, בפרטי האיסור, הוא כולל כל דבר. כל הקעקועים כולם נאסרו, כמובן, לדעת תנא קמא. באופן פשוט, כמו בכל סוגיה אחרת, מחלוקת בין תנא קמא, דעת המשנה בסתם, לבין רבי שמעון, ההלכה כמובן כדעת תנא קמא, ובאמת כך פוסק הרמב״ם ורוב הראשונים, שההלכה כתנא קמא שכל קעקוע נאסר. אלא שבכל זאת מצאנו בעניין הזה מחלוקת. ויסוד המחלוקת הוא בתוספתא. במשנה שלנו כתוב, אינו חייב עד שיקעקע בדיו וכולי, הקראנו את הלשון מקודם, והנה בתוספתא כאן נאמר, ואינו חייב עד שיכתוב ויקעקע בדיו ובכחול לעבודה זרה. כלומר, את אותה דעת תנא קמא שהוזכרה במשנה בסתמה, נזכרת בתוספתא עם התוספת הזאת, שהאיסור הוא דווקא כאשר אדם מקעקע את עצמו לעבודה זרה, ואם כן התוספתא מאוד קרובה בעניינה לדעתו של רבי שמעון. ובאמת הבית יוסף, ביורה דעה בסימן קופי, מצטט מן רבנו ירוחם, שכתב שבאמת נחלקו הראשונים, האם ההלכה כאן היא כדעת תנא קמא, שאסור כל קעקוע שהוא, או שההלכה היא דווקא כדעת רבי שמעון שנאסר דווקא קעקוע של עבודה זרה. כבר הריטב"א בחידושיו לסוגיה שלנו במכות בדף כף א' מדייק שהריף פסק כרבי שמעון. אמנם הריף לא מתייחס בפירוש לנקודה הזאת, הריף לא כותב הלכה כרבי שמעון, אבל אומר הריטב"א, היות שהגמרא דנה בדבריו של רבי שמעון, והריף מעתיק את הדיון בגמרא, לכאורה אם אין הלכה כרבי שמעון, למה הריף מעתיק את הדיון הזה? הדיון לא רלוונטי, כי הלכה כתנא קמא בכל מקרה. אם כן, מדייק הריטב"א, הריף פסק להלכה כדעת רבי שמעון, שנאסר דווקא קעקוע של עבודה זרה, אלא שיש מן האחרונים שלמדו שגם לדעת רבי שמעון, קעקוע שאין בו עבודה זרה, עדיין יש בו איסור דרבנן. השולחן ערוך כדרכו כמובן פוסק כדעת הרמב״ם, שנאסר כל קעקוע ולאו דווקא קעקוע של עבודה זרה, ובכל זאת בדברי האחרונים מצאנו שצרפו את דעת הריף, את אותה דעה של רבנו ירוחם, ואמרו שבמקום צורך גדול, ובעזרת השם בהמשך נסביר מה יכול להיות צורך גדול בקעקוע, מתי צריך לקעקע על גוף האדם לצרכים רפואיים וקוסמטיים, נדבר על זה עוד מעט. בכל מקרה כן, צרפו גם את הדעה הזאת, שכל קעקוע שאיננו עבודה זרה באופן מובהק, אין בו איסור. אם כן, דיברנו על טעם הדקרא ועל העניין של עבודה זרה, אלא שכאן אנחנו רואים שטעם הדקרא קשור גם למחלוקת התנאים, ולשאלה הזאת האם נאסר כל קעקוע, או דווקא קעקוע שקשור באופן זה או אחר לעבודה זרה. מכאן נעבור לפרטי ההלכה הזאת, פרטי האיסור לקעקע על הגוף, ואני מבקש לדון בשלוש שאלות מרכזיות שהטרידו את הפוסקים. השאלה הראשונה נוגעת לאופן הקעקוע, כיצד בדיוק מקעקעים. אסביר את זה ממש במילה אחת, אור האדם כידוע מכיל מספר שכבות, השכבות העליונות של האור הן מתחלפות כל הזמן, כל פציעה קטנה, כל קילוף של האור, נוצר אור חדש במקומו, ולעומת זאת השכבות הפנימיות יותר, השכבות העמוקות יותר של האור הן קבועות ואינן מתחלפות. השיטה של הקעקוע היא פשוט להחדיר מחט או איזשהו סכין פנימה, להגיע אל השכבות הפנימיות של האור ואליהן להחדיר את הצבע. וכך בעצם הצבע הקעקוע הזה לא נמחק מן האור. זה ממש על רגל אחת כיצד מקעקעים. כאמור, כבר בעולם העתיק אנחנו רואים מהרבה מאוד מקומות וממצאים שהקעקועים היו מאוד מקובלים, ועד עצם היום הזה שיטות הקעקוע הולכות ומשתכללות. לפני יותר מ-100 שנה הומצא מין אקדח חשמלי לקעקוע שמאוד מקל על הנושא הזה. על כל פנים, זו השיטה שבה מקעקעים, והמשנה מגדירה זאת כך. כתב ולא קעקע. קעקע ולא כתב, אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע. כאמור, הקעקוע היינו החדירה לעומק האור, והכתב הוא החדרת הצבע או הכתב לאותו מקום, כך שאיננו נמחק. אם כן, כותבת המשנה בפירוש, שחייבים אך ורק אם מבצעים את שתי הפעולות, דהיינו חדירה לעומק האור וכתיבה. והנה דנו ראשוני, מה הדין כאשר מתבצעת רק פעולה אחת? מה דינו של מי שכתב על האור בלא קעקוע? הזכרתי מקודם שיש ממש סוגיה קצרצרה במסכת מכות, שהיא זאת שעוסקת בהלכות קעקוע, אבל לא דייקתי, משום שיש עוד סוגיה אחת בשס, ממש בחצי משפט שמדבר על עניין של כתובת קעקע, בהקשר מאוד מאוד משונה. הגמרא במסכת גיטין בדף כף, מדברת על עבד שרבו כתב לו גט שחרור על ידו, ואומרת הגמרא בקעקע. כלומר, כדי שהכתב לא יוכל עייף, מעמידה המשנה מין וקימתה, מעמידה הגמרא שם במכות מין וקימתה כזאת, שהאדון קעקע גט שחרור על גופו של העבד. זה לא ספק תרחיש משונה ביותר. על כל פנים לענייננו, התוספות שם בגיטין בדף כף קובעים שאף על פי שאיסור דאורייתא הוא בכתב וקעקע, כלומר דווקא בקעקוע מלא, הרי שגם כתיבה בלי קעקע אסורה מדי רבנן. כלומר, מי שכותב על בשרו, גם אם הוא לא מקעקע את זה עד עומק האור, גם זה אסור מדי רבנן, כך אומרים התוספות. ולאור דברי התוספות האלה שאלו כמה אחרונים, נו, מי לא ראה, מי מאיתנו לא עשה אי פעם איזושהי כתיבה על ידו, רוצים לזכור איזה מספר טלפון, איזה שם, איזה מטלה חשובה, לוקחים עת וכותבים על כף היד. מנהג העולם, מי לא עושה את זה? האם יש בכך איסור לדעת התוספות? טוב, אין בזה איסור דאורייתא, כי אין כאן קעקוע גמור, אבל אולי איסור דרבנן. אולי זה מה שנקרא כתב בלא קעקוע. ובאמת הפוסקים דנו בדבר הזה. אחד מפוסקי דורנו, הגאון רבי חיים קניאבסקי, יש לו תחביב לפרסם חיבורים הלכתיים על נושאים לא כל כך מוכרים ולא כל כך ידועים. ובאמת, רב חיים קניאבסקי פרסם קונטרס בשם פטשגן הכתב, שעוסק בבירורים שונים בהלכות כתובת קעקע. באמת נושא לא כל כך ידוע, לא כל כך מרכזי. ורב חיים קניאבסקי בבקיאותו המדהימה, באמת, כמעט שאין שני לו, מוצא כל מיני מקורות וכל מיני נידונים הלכתיים בהקשר הזה של כתובת קעקע. ושם הוא מצטט מספר אחרונים שדנו בשאלה הזאת, האם מותר לכתוב איזשהו משהו זמני על היד, או שאולי יש בזה איסור דרבנן, וכולם עונים ואומרים שבדבר הזה יש להקל ויש ללמד זכות על מנהג העולם, כאשר הטענה המרכזית היא שמה שאמרו התוספות שכתיבה בלא קעקוע יש בה איסור דרבנן, היינו בכל זאת בכתיבה מתקיימת. מי שכותב עם עת על כף ידו, זה נמחק בקלי קלות עם מים וסבון, זה נמחק מעצמו תוך כמה ימים, כתיבה שהיא עד כדי כך ראית, בזה אין איסור, אפילו לא איסור דרבנן, גם לא לדעת התוספות, ובאמת מלמדים זכות על מנהג העולם בהקשר הזה. אז זו אם כן שאלה ראשונה לגבי אופן הקעקוע. הכולה הזאת, הלימוד הזכות הזה על מנהג העולם, שכתיבה בעת על כף היד נמחקת מהר מאוד, מובילה לכולה נוספת, או סליחה, לא לכולה, אלא לעיקרון נוסף בהקשר הזה. כאמור, קעקוע שלא מחזיק ממש תוך כמה ימים נמחק מאליו, או שנמחק מאוד בקלות, בזה אין איסור לא מן התורה, ואפילו לא מדי רבן. ובאמת, דנו הפוסקים בשאלה, מהו פרק הזמן שנקרא קעקוע? איזה רשימה על גוף האדם כבר כלולה באיסור? באופן פשוט, אין מה קעקוע, פירושו של דבר, כתב או רשימה, או איזשהו סימן שלא נמחק לעולם. כל הרעיון של קעקוע זה שהוא קבוע בגוף לעולם ועד, ואי אפשר למחוק אותו. ובאמת, רשי שם, במכות בדף כף א' כותב תחילה על בשרו בסם ובסקרה, ואחר כך מקעקע הבשר במחת או בסכין, ונכנס הצבע בין האור לבשר, ונראה בו כל הימים. כך לשונו של רשי. האיסור הוא דווקא בכתב שנשאר כל הימים. גם בפירושו לתורה בפרשת קדושים, על הפסוק, וכתובת קעקע לא תיתנו בכם, אומר רשי, שאינו נמחק לעולם. וכך כאמור פשטות הדברים. איסור קעקוע מדאורייתא הוא דווקא בכתב כזה שלא יכול להימחק לעולם. אלא שהנימוקי יוסף על הריף בסוגיה שלנו במכות כותב, כלומר, אחר שקרה אורו הניח דיו באותו שריטה, וניכרת שם זמן גדול. כך לשונו של הנימוקי יוסף, זמן גדול, בשונה מרשי שאמר שזה צריך להיות לעולם, הנימוקי יוסף כנראה סבור שגם כתב כזה שנשאר בגוף זמן גדול, זמן ארוך, גם הוא כלול באיסור דאורייתא של כתובת קעקע. כלפי מה הדברים אמורים? לפני כמה עשרות שנים הובאה שאלה מאוד מעניינת בפני בית הדין הגדול בירושלים. אחד הדיינים שישב בדין הוא היה הרב ברוך שרגא, שאחר כך גם פרסם את הדברים בתחומין בכרך י' ח' וזה מופיע הן בפסקי הדין של בית הדין ירושלים והן בתחומי. אישה פנתה למעבדת קוסמטיקה בבקשה שיתקינו עבורה איפור קבוע. הרבה נשים שנוהגות להתאפר, זה מהווה מטרה, צריך להתאפר כל יום או להתאפר כל שבת, זה לוקח זמן, זה כורך במאמץ ולכן הומצאה שיטה של איפור קבוע. אישה הולכת למעבדת קוסמטיקה, אחת לשנה, שנתיים, שלוש, ומתקינים על הגוף שלה איפור קבוע, ככה שהיא לא צריכה להתאפר כל הזמן. והנה האישה עברה שמה את אותו תהליך של איפור קבוע, והיא חוזרת לביתה, בעלה רואה, אומר לה, איפה היית ומה עשית? היא אומרת, אז הנה, עשו לי איפור קבוע, והוא אומר, מה פתאום, איפור קבוע זה אסור? יש בזה איסור של כתובת קעקע. האישה הזאת נחרדה, שהיא עברה על איסור בכלל מבלי לשים לב, והלכה לבית הדין וטבעה את הקוסמטיקאית. אמרה, אני מבקשת את הכסף בחזרה. נכון, קיבלתי טיפול קוסמטי של איפור קבוע, אבל באיסור יסודו, מבקשת בחזרה לקבל את הכסף. זו השאלה שהובאה בפני בית הדין. טוב, בית הדין פסק בדיני ממונות שלא צריך להחזיר לה את הכסף, להיות שהיא ידעה מה הטיפול, ואף אחד לא הכריח אותה, אף אחד לא כפה אותה, אין כאן עילה לתביעת נזיקין, אין כאן עילה לתביעת הכסף בחזרה, טוב, זה כמובן לא קשור לענייננו. אבל בתוך פסק הדין, בית הדין נדרש באמת לשאלה, האם הדבר הזה מותר? האם באמת איפור קבוע כרוך באיסור? את הרב המשיב שם, אותו דיין בית הדין בירושלים, הרב ברוך שרגה, מצטט את המחלוקת הזאת שראינו בין רשי לבין הנימוקי יוסף, ואומר, אי אפשר להתעלות במחלוקת הזאת. כלומר, לכאורה לפי רשי, איפור קבוע לא כלול באיסור. כי כתובת קעקע היא אך ורק לעולם. איפור קבוע מחזיק שנה, מחזיק שנתיים, אבל לא מחזיק לעולם. הוא לא מחזיק כל החיים. אומר הרב ברוך שרגא לא. לא מבעיה לדעת הנימוקי יוסף, שכל דבר שהוא זמן ארוך יש בו איסור דאורייתא של קעקוע. אפילו לדעת רשי יש בזה איסור דרבנן. כלומר, כל דבר שנשאר בגוף לזמן ממושך, גם אם נכון, שלדעת רשי אין בו איסור דאורייתא גמור, כי הוא לא לעולם, עדיין יש בזה איסור דרבנן. ולכן, אומר אותו דיין, צודק את האישה שבאמת הדבר כרוך באיסור, לפחות באיסור דרבנן, אלא שמצד החשבונות בדיני ממונות, הוא חושב שלא מגיע לה לקבל את הכסף בחזרה. אז אם כן, זו שאלה שנייה, של מהי בדיוק ההגדרה של קעקוע לעולם. ומכאן לשאלה שלישית שדנו בה הפוסקים, והיא שיעור הקעקוע. האם יש איזשהו שיעור מינימלי למה מוגדר כקעקוע? שאלה זו נתמרסמה בעיקר בזכות תשובה בשאלות ותשובות מעיל צדקה. תשובה הזאת צוטטה בפתחי תשובה על השולחן ערוך ומשם כולם מביאים אותה. הספר מעיל צדקה חיבר רבי יונה לנדסופר. חי בפראג בשלהי המאה ה-17, נפטר לבית עולמו בקיצור ימים ושנים, ממש בגיל 30 ומשהו כבר נפטר מן העולם. ואף על פכין הספיק לפרסם הן את שו"ת מעיל צדקה והן ספר נוסף בשם בני יונה, ספר די חשוב ומרכזי בהלכות סתם, בהלכות ספר תורה, ומצוטט לא פעם בדברי האחרונים. על כל פנים, בשו"ת מעיל צדקה, בסימן למד א', הוא כותב, כאשר למדו בישיבה את מסכת מכות, הסתפקו בסוגיה הזאת, האם באמת יש איזשהו שיעור מינימלי לקעקוע? האם יש קעקוע באופן, בדרך, בכתב מסוים שאין בו איסור? בלשון הרמב״ם, מדייק המעיל צדקה הוא בצדק גמור, שכל רשימה שהיא, הרמב״ם בכלל לא דיבר על כתב, הרמב״ם אמר אפילו מי שרושם, מי שעושה איזה ציור, מי שעושה איזה סימן על האור, גם זה חלק מאיסור כתובת קעקע. אלא שאף שזו פשטות הדברים ברמב״ם, מביא המעיל צדקה מקורות שונים לכך שלא, שכתובת קעקע היא דווקא בכתב. ואחת הראיות הכי חזקות היא מלשונו של בעל ספר החינוך במצווה ריש נון ג' שמסיים וכותב ועובר על זה, כלומר על הלב של כתובת קעקע, ועובר על זה, וכתב אפילו אות אחת בכל מקום שמגופו בעניין הזה שאמרנו, שיהיה חקוק ורשום באחד ממיני הצבעים הרושמים, לוקה. אני חוזר שוב, אומר החינוך, וכתב אפילו אות אחת. תמה מעיל צדקה, מה זה וכתב אפילו אות אחת? מה זה קשור בכלל לאות? מה נזכרת באות בעלה? ואם הוא צייר חץ, אם הוא צייר שמש או ירח או לא יודע מה על הגוף, בזה אין איסור? למה אומר החינוך עוד אחת? אומר המעיל צדקה כן. איסור כתובת קעקע, כי שמו כן הוא דווקא בכתיבה. אלא שבשונה מלכות שבת, שבהן השיעור המינימלי לכתיבה הוא שתי אותיות, כאן אפילו כתב עוד אחת, אומר החינוך חייבים. אבל כל איסור כתובת קעקע הוא אך ורק בכתיבת אותיות. באמת, כדבריו האלה של החינוך נקטו גם ראשונים נוספים, באוצר מפרשי התלמוד, על הסוגיה שם במכות, אפשר למצוא מערכה כנגד מערכה, אלה שהלכו בפשטות כמו הרמב״ם, שכל רישום שהוא על האור נאסר, ולעומתם אלה שהולכים בדעת ספר החינוך, שדווקא כתיבת אותיות נאסר. וגם כאן מצאנו בפוסקים שצרפו את דברי המעיל צדקה הללו כאשר נדרש להקל במקום צורך. הזכרנו מקודם את הסיפור על אותה אישה שרצתה איפור קבוע, כאמור משיקולים של נוחות, כדי שלא תזדקק להתאפר בכל יום או בכל שבוע. אבל בשנים האחרונות האיפור הקבוע הזה משמש לא רק משיקולים של נוחות, אלא משיקולים הכרחיים יותר. ובתחומין בקרח י' פורסם מאמר מאת הרב עזרא בצרי מרבני ירושלים, שבו הוא נשאל כך, באישה שאין לה גבות, ורוצים הרופאים לעשות לה חקיקה בצורה של שערות של הגבות על ידי חקיקה וצבע, אם יש בזה שום איסור משום כתובת קעקע. כאן כבר לא מדובר על אישה שמתאפרת להנאה, אלא באמת אישה מסכנה, יש לה איזשהו מום, נשרו לה שערות הגבות. הדבר הזה, כמו שנזכיר עוד מעט, יכול לקרות לא עלינו כתוצאה מטיפולים רפואיים, טיפולים כימותרפיים וכו'. וכאן כבר הצורך להשתמש באיזשהו איפור, באיזשהו קעקוע, הוא הרבה יותר משמעותי. ובאמת, הרב בצרי שם במאמר מעלה להקל, והוא מצרף את שתי הנקודות שהזכרנו. הנקודה הראשונה, שבה פתחנו מקודם, מחלוקת התנאים ומחלוקת הראשונים, כל קעקוע שאיננו עבודה זרה, לפי רבי שמעון והריף ורבנו ירוחם, אין בו איסור. כמובן שאישה שעושה קעקוע במקום הגבות, משיקולים של אינוחות, משיקולים של כבוד הבריות, ודאי שאין בזה שום סרח עבודה זרה. והנקודה השנייה, דברי המעיל צדקה שהזכרנו כרגע, שכל קעקוע שאין בו אותיות, אין בו איסור. גם אישה שמציירת את מקום הגבות, כמובן שאין כאן כתיבת אותיות. ומכוח הדבר הזה מסיים הרב בצרי וכותב, עוד יש בזה משום כבוד הבריות, והתורה חסה על כבודם של בריות, כי זה משונה מאוד בפנים כשאין גבות. ונראה כאדם משונה, ויש בזה ביזיון גדול, וגדול כבוד הבריות שדוחה כמה דברים, ועל כן הוא כאמור מצרף את הקולות שעליהן דיברנו. כאמור, הנושא הזה של הרב בצרי, שקשור לקעקועים לצורך רפואי, נידון ביתר הרחבה בכתב העת אסיה, בכרך פייזיין, ושם הוקדשו כמה וכמה מאמרים להיבט הזה של קעקועים רפואיים. קעקוע רפואי נחוץ בשני הקשרים, או לצורך הטיפול הרפואי, בעיקר לא עלינו אנשים שצריכים לעבור טיפולי הקרנות. הרבה פעמים הרופא צריך ממש לקעקע את המקום המדויק בגוף, כדי שהמקרין ידע בדיוק להיכן להקרין. וזו שאלה אם מותר לייצר קעקוע שכזה, זו שאלה אחת, והשאלה השנייה זה כטיפולי שיקום, אנשים שעברו כל מיני טראומות על האור או טיפולים כימותרפיים, ורוצים להשתמש בקעקועים כדי לשקם את המראה, וכאמור השאלות האלה נשאלות. למעשה כבר בסוגיית הגמרא עצמה במכות מצאנו דיון בקעקועים לצורך רפואי. הגמרא עצמה מדברת על אפר מקלה, אדם שיש לו איזושהי מכה ושם אפר על המכה כדי לרפא אותה, אלא שהאפר הזה יוצרת צריבה באור שנשארת לאורך זמן ונראית כמו קעקוע. בפשטות מסקנת הגמרא היא להתיר זאת. הגמרא מסיימת, רב אשי אמר כל מקום שיש מכה, מכתו מוכיח עליו. והתוספות ושאר הראשונים פוסקים כרב אשי, שמותר לבצע משהו כזה דמוי קעקוע כאשר באמת יש מכה, אלא שהפוסקים התלבטו על מה בדיוק מדובר שם, האם באמת מדובר על משהו שנשאר לאורך זמן, או שמדובר על, או שנשאר לעולם, או שנשאר רק לאורך זמן. אמר מוסגר, אני אומר, לגבי דיונו של המעיל צדקה, הוא כמובן מצטט את השאלה הזאת, לכאורה, מי שמשתמש באפר מקלה לצורך רפואי, לא כותב אות, זה אולי יוצר סימן, אבל זה ודאי לא כותב אותיות. המעיל צדקה אומר, כן, אבל יכול להיות שגם זה עדיין אסור מדרבנן, אף על פי שאין כאן כתיבה של אותיות. על כל פנים הפוסקים דנו בנושא הזה של קעקועים לצורך רפואי, ובדרך כלל כאשר הדבר נוגע לכבוד הבריות, נטו לצרף את הקולות שראינו מקודם, דהיינו לא מדובר על קעקוע של עבודה זרה, מדובר על קעקוע של סימן ולא של אותיות שמפחית את רמת האיסור מדאורייתא לדרבנן, או אם מדובר על איפור קבוע אבל שלא מחזיק לכל החיים, אלא מחזיק לשנתיים או שלוש וכל כמה זמן צריך לחדש את זה, אלה באמת שיקולים שמאפשרים להקל. ומעניין מאוד שהרב עובדיה יוסף בתהרת הבית, ספרו הלכות נידה, נדרש לנושא הזה, והוא כותב שם שאותם רבנים מבית הדין בירושלים, בסיפור שהזכרנו מקודם, באמת התייעצו איתו בנושא הזה של איפור קבוע, והוא הסכים לדעתם שאיפור קבוע אסור. אסור להשתמש באיפור קבוע. אלא שהרב עובדיה כותב שם, כעבור כמה שנים חזרתי ועיינתי בסוגיה הזאת, ואז חזרתי בי. לא. אמנם איפור קבוע בסתמה, אומר הרב עובדיה, אולי לא הייתי ממליץ על זה, אבל במקום שהדבר נוגע לכבוד הבריות, בוודאי שיש לצרף את אותם שלושה שיקולים שהזכרנו. א', זה נזכר רק לשנתיים שלוש ולא לכל החיים. ב', אין מדובר על שום סממן של עבודה זרה. וג', באמת אין כאן אותיות, אלא אך ורק סימן על הגוף. זו אם כן הסוגיה ההלכתית של כתובת קעקע. פתחנו את השיעור בדיון בטעמה של המצווה הזאת, ואני רוצה לסיים בנושא הזה ולהציע אולי עוד טעם אחד למצווה. עניינה של כתובת קעקע, כמו שהסברנו, בוודאי לפי רשי, היא שאינה נמחקת לעולם. האם באמת כתובת קעקע לא נמחקת? האם אי אפשר להסיר כתובת קעקע? אז באמת יש שיטות שונות ומשונות למחיקת קעקועים, אלא שבדרך כלל הן שיטות מסובכות, כרוכות בטיפול רפואי, קשה, כואב, זה לא תמיד מועיל, זה יכול להשאיר צלקות על הגוף. יש היום שיטות למחיקת קעקועים בעזרת לייזר, אלא שממה שקצת קראתי וחיפשתי, גם השיטות האלה לא תמיד מועילות, תלוי כמה המקעקע היה מקצועי. והנה מצאנו בין המשיבים בדור האחרון התייחסות לשאלה, לא יודע אם להגדיר אותה כשאלה מצערת, אולי אדרבה כשאלה שמחה, והיא לגבי בעלי תשובה שהורגלו, כמו כל העולם לצערנו היום, שוברים איסור דאורייטה ויוצרים קעקועים בגוף. והנה אדם היה, לא היה שומר מצוות, וזכה והאיר עליו אור השם, והוא חזר בתשובה שלמה, אלא שכרגע יש עליו קעקועים בכל מיני מקומות בגוף, שעשה לעצמו בימים עברו. ובכן, האם הוא צריך למחוק את הקעקועים? האם יש עניין לפחות שיפטר מן הקעקועים האלה? הרב יצחק זילברשטיין, בספרו חישוקי חמד, קובע שבאמת ראוי מאוד למחוק את הקעקועים מן הגוף, והוא מתבסס על פסק של המנחת חינוך. המנחת חינוך לא במצווה רישנון ג' של קעקועים, אלא המנחת חינוך בהלכות שבת. כאשר המנחת חינוך דן במלאכת הכותב בשבת, הוא מחדש, לא מלאכת הכותב, אלא מלאכת המוחק בשבת, מחדש המנחת חינוך שמחיקת קעקוע אסורה בשבת. טוב, לכאורה מחיקת קעקוע, כל מחיקה, הרי אנחנו מחייבים, על פי ההלכה, איסור מוחק בשבת, הוא רק מוחק על מנת לכתוב. מי שמוחק קעקוע הוא מוחק על מנת לכתוב. אומר המנחת חינוך כן, והוא כותב, דהווי תיקון, שכן על כל פנים להיות כן על בשרו, אינו נכון לישראל. כלומר, לא יודע למה, אומר המנחת חינוך, יש לך קעקועים על הגוף, אבל זה לא טוב, זה לא מתאים. לא ראוי לאדם ישראל שיהיו לו קעקועים על הגוף. ולכן מי שמוחק קעקוע בשבת חייב מדין מוחק, כי זו מחיקה שיש בה תיקון. אדם ישראל מתקן את גופו שלא נכון יהיה שיש עליו קעקועים. אומר הרב זילברשטיין, הנה ראינו מדברי המנחת חינוך שאינו ראוי שיהיו לך קעקועים. ולכן ראוי, מומלץ, שמי שחזר בתשובה ינסה למצוא פתרון ולמחוק את הקעקועים שעל גופו. שאלה באמת מדהימה, וכאן היא באמת מצערת בהקשר הזה, נשאל בשו"ת בצל החוכמה. בשו"ת בצל החוכמה, הרב בצלאל שטרן, היה רב עוד לפני המלחמה בהונגריה, ולאחר המלחמה שרד את השואה, ושימש ברבנות במלבון באוסטרליה, אחר מכן היה הרב של וינה באוסטריה. ובספרו בצל החוכמה יש צמד של תשובות, שוב בשאלה מדהימה. אדם יהודי שאינו שומר מצוות, היה אסיר בכלא, וכאשר היה אסיר בכלא, כמנסירים, קעקע על זרועותיו כל מיני קעקועים, ועל זרוע שמאל קעקע, לא עלינו, קעקוע מאוד מאוד לא צנוע, איזשהו מראה מאוד מאוד לא צנוע על בשר. והנה, העיר עליו אור השם, חזר בתשובה שלמה, ובפעם הראשונה שהוא בא להניח תפילין, מסיר את השרוול מיד שמאל ונחרד. האם הוא יכול להניח את התפילין על אותו מראה לא צנוע? על אותו קעקוע לא צנוע? שומו שמיים? תפילין צריכות גוף נקי? אומר בעל בצל החוכמה, בשום אופן לא. אסור לאדם כזה להניח תפילין. אסור להניח את התפילין הקדושות על כזה מין קעקוע בלתי צנוע. כך פוסק בעל בצל החוכמה, ולכן הוא מחייב אותו או למחוק את הקעקוע, כמו שאמר הרב זילברשטיין, או, וזה חידוש גדול ומעניין, הוא מציע לו לעשות קעקוע על קעקוע. כלומר, הוא טוען שכל האיסור דאורייתא הוא דווקא בקעקוע רגיל, אבל קעקוע על קעקוע יש איזה דין כתב על כתב. וכתב על כתב, לדעת בצל החוכמה, אין בו איסור תורה, ולכן ככה תוכל בעזרת איזושהי כתיבה למחוק את הקעקוע שקיים על הגוף. טוב, באמת נושא מדהים, ועוד לא הזכרתי את מה שהרב זילברשטיין מדבר שם, שלניצולי השואה בכל השנים דווקא הורו גדולי הדור שלא למחוק את הקעקוע המספר על היד, זה דווקא דבר שצריך לשמש כאות לדורות. על כל פנים, השאלות האלה לגבי בעלי תשובה באמת נשאלו בין כמה בפוסקי דורנו. וכאשר ראיתי את התשובות האלה, עלה בדעתי שאולי יש טעם נוסף. למה התנגדה תורה, למה אסרה תורה את העניין הזה של קעקוע? עובדי עבודה זרה נהגו לקעקע את הגוף שלהם כביטוי למסירות מוחלטת. סימן שלא יימחה לעולם. אבל למעט ברית המילה, זו אינה דרכה של היהדות. אותו אסיר בכלא חשב שהתמונה הזאת על היד היא מבטאת את אישיותו, היא מבטאת את עצמותו, הוא לעולם לא ישתנה. ולכן הוא מקעקע את זה. אדם מקעקע את השם של החברה שלו על היד, כי הוא בטוח, אנחנו נשאר לעולם ביחד, אבל אחרי שנתיים הם נפרדים. ומה תעשה אחר כך עם הקעקוע? הנביא זכריה מכנה את המלאכים עומדים ואת בני האדם הולכים. עם ישראל, כל אחד מאיתנו, נדרש להיות בתנועה מתמדת. אנחנו כל הזמן מתקדמים, לא מתקבעים במקום אחד. לא אומרים, כך אני עכשיו לעולם ועד. תמיד מתקדמים, תמיד מתעלים. הקעקוע מבטא עמידה במקום אחד. הקעקוע מבטא משהו שלא ישתנה. אדם מקעקע ואומר, לא, את זה אני לא אזיז. הנה, אסיר, גם אותו אסיר בכלא חשב שאת הקעקוע הזה הוא לא יזיז, וברוך השם חזר בתשובה. ולכן האיסור הזה של קעקוע מלמד אותנו על החשיבות הזאת של התנועה. לא להתמיד על נקודה אחת, לא לחשוב שהשגנו משהו ופה אנחנו נשארים. הולכים מחיל אל חיל. זו הדרישה, והאיסור החמור הזה של הקעקוע מזכיר לנו את הנקודה הזאת.